שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות ביקורים עם שער מתנות כהונה שבגבולין, בפרק התשיעי ובו 22 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה ליתן כל זובח, כל שוחט בהמה טהורה לכהן, הזרוע והלחיים והקיבה, שנאמר, וזה יהיה משפט הכהנים. והמשך הכתוב, מעת העם, מעת זובחי הזבח, עם שור עם שא, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. ואלו הן הנקראין מתנות בכל מקום, ומצווה זו נוהגת תמיד בין בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים, בין שלא בפני הבית, ובכל מקום, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ, ובחולין, אבל לא במוקדשין, לא בבהמות שהוקדשו לנכסי בית המקדש או לקורבנות. הלכה בית, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, חייבים במתנות, מפני שבזמן שהקדיש את הבהמה, היה בה מום קבוע שפוסל אותה מלהיות קרבה למזבח, ומשום כך לא חלה הקדושה על גופה אלא על דמיה, ולאחר בדיעתה דינה כחולין לכל דבר. ואם קדם מום עובר להקדשן, שפוסל אותה רק באופן זמני עד שיעבור המום, או שהקדישן תמימין ואחר כך נולד בהן מום ונפדו, יש בה מקצת קדושה, ולכן הרי אלו פטורין מן המתנות. הלכה ג' ספק בכור, במה שיש ספק אם היא בכור או לא, ואינה ניתנת לכהן אלא דינה שצריך להמתין עד שיפול במום ונאכלת על ידי הבעלים, חייב במתנות מכל צד. אם בכור הוא, כולו לכהן. על הצד שהוא בכור, הוא צריך להינתן כולו לכהן, וגם המתנות בכלל זה. ואם אינו בכור, מתנותיו לכהן. על הצד שאינו בכור, הרי חייבים לתת את מתנותיו לכהן, ונמצא שמכל צד המתנות שייכות לכהן. ובכור ודאי פטור מן המתנות, שהרי בהמת מוקדשים פטורה מן המתנות. ואם נסתפק בשניים, אם אחד מהם בוודאי בכור, אך לא ידוע איזה, ולקח הכהן האחד מספק, והשני נאכל במומו לבעלים כדין ספק בכור, הרי השני פטור מן המתנות. עשו אותו כמי שזכה בו הכהן, ונתנו במומו לבעליו. כלומר, הגם שהכהן לא קיבל לרשותו את השני, יחשיבו חכמים כאילו קיבל אותו הכהן בתור בכור, ונתנו לישראל לאחר שנפל בו מום, וממילא פטור ממתנות כדין בכור. אבל ספק המעשר, ספק מעשר בהמה, פטור מכל מקום שהמוציא מחברו עליו הראיה. מכיוון שבהמת מעשר פטורה מן המתנות, הכהן שרוצה להוציא מהבעלים את המתנות, צריך להביא ראיה שבהמה זו אינה מעשר. הלכה ד' בהמת קודשים שנפסלה במומה ואינה חייבת במתנות שנתערבה בבהמות אחרות, אפילו אחת במאה, בזמן שכל בהמה מהן לאחד, אם כל בהמה שייכת לאדם אחר, כולן פטורין, שכל אחד ואחד ספק, והמוציא מחברו עליו הראיה, היה אחד הוא השוחט את כולן, פותר מתנות אחת מהן בלבד. כלומר, יש שהבינו מלשון זו של הרמב״ם, שכאשר שחיטת הבהמות מתבצעת על ידי שוחט אחד, אפילו אם כל בהמה שייכת לאדם אחר, רק בהמה אחת פטורה, כיוון שהכהן יכול לתבוע את המתנות מהשוחט, והשוחט אינו יכול לדחותו בטענת ספק, ולפי זה, כל הבהמות פטורות רק במקרה שכל בהמה שייכת לאדם אחר ונשחטת על ידי שוחט אחר. הלכה ה' אין חיה במתנות אלא בהמה טהורה בלבד ולא חיה ועוף, שנאמר עם שור עם שא, כבש או עז. כלאיים הבא מכבש ועז חיה במתנות, והקוי, בעל חיים שהוא ספק חיה, ספק בהמה, אף על פי שהוא ספק, מפרישים ממנו כל המתנות מדברי חכמים. צבי, חיה טהורה, הבעל העז וילדה, הבלת חייו בחצי מתנות, כיוון שמצד אבי פטור ומצד אמו חייו. אם שא, אפילו מקצת שא, כלומר חכמים למדו מהפסוק שחיוב מתנות שייך גם בבעל חיים שאינו בהמה גמורה. אבל תאי שבא על הצביעה, אבלת פטור מן המתנות. כאשר אביו בהמה ואמו חיה, פטור לגמרי, כיוון שחכמים הסתפקו אם הולכים רק אחר האם ודינו כאמו לכל דבר, או שהולכים גם אחר האב. והכהן הרוצה חצי מהמתנות צריך להביא ראיה שהולכים גם אחר האב. במקרה הקודם כאשר אמו בהמה, הכהן הרוצה את כל המתנות צריך להביא ראיה שהולכים רק אחר האם, ולכן מחמת הספק נותן לכהן רק חצי מתנות. הלכה וב, אחד השוחט לאכילת אדם או השוחט לאכילת גויים או לאכילת כלבים או לרפואה, חייב במתנות. הלכה זין, בהמת השותפין חייבת שנאמר זובחי הזבח. הלכה ח', הלוקח בהמה מפירות שביעית, כלומר קנה בהמה תמורת פירות שביעית או כסף שביעית, חייבת במתנות. למרות שחלה עליה קדושת שביעית, כיוון שהמתנות נועדו לאכילת הכהן, ונתינתן אינה בגדר סחורה. כהנים ולוויים פטורים מן המתנות שנאמר מעת העם, וספק הן הלוויים אם הן בכלל העם או אינן, לפיכך אין נוטלין מהן, ואם נטל הכהן לא יחזיר, כיוון שהמתנות כעת ברשותו, והלוי שרוצה להוציא ממנו צריך להביא ראיה של לוויים פטורים. הלכה ת', במה דברים אמורים? בשוחט לעצמו, אבל כהן טבח ששוחט ומוכר בשוק, ממתינים לו 2 ו-3 שבתות, שבועות, כלומר מחכים לראות אם מוכר באופן קבוע. מכאן ואילך מוציאים ממנו המתנות ונותנים אותן לכהנים אחרים, שהגם שהבהמה שלו מן התורה פטור מן המתנות, חכמים תקנו שייתן לאחרים כדי שלא להרגיל טבחים ישראלים להשתתף עמו ולהיפטר. ואם קבע בית מטבחיים למכור, אין ממתינים לו, אלא מוציאים ממנו מיד, ואם ממנע מליתן, מנדין אותו עד שייתן. הלכה י', השוחט לנוכרי ולכהן, במה שנוכרי או כהן, פטור מן המתנות. והמשתתף עם הכהן צריך שירשום חלקו כדי שיניח המתנות בחלק הכהן, שאם לא עיין, לא ציין חלקו, חייב במתנות, מפני שאין הכל יודעין שהכהן שותף לו. לפיכך, אם היה כהן עומד עמו במטבחיים ונושא ונותן עמו, אינו צריך לרשום וראשי ישראל לקחת את המתנות, כיוון שהכל רואים שהכהן שותף בבהמה, והמשתתף עם הנוכרי אינו צריך לרשום, שסתם גוי מרבה דברים ומודיע לכל שהוא שותף, ואף על פי שאינו עמו בשעת מחירה. הלכה י' א', יתנה עמו הכהן שהוא שותף חוץ מן המתנות, כלומר שישראל יהיה שותף עמו בבהמתו, חוץ מהמתנות שישארו ברשות הכהן, הרי המתנות לכהן. כיוון שאמר לו חוץ, הרי שיער לו הכהן חלק במתנות, ולפיכך אין שלו. אבל אם אמר לו הכהן על מנת שהמתנות שלי, הרי המתנות של זה הישראלי, ונותנן לכל כהן שירצה. אף על פי שיתנה עמו שאין שלו, לא נפטר מן המתנות, שאומר על מנת לא שיער לו בעצמן של מתנות כלום, והואיל ולא שיער לו בהן שותפות, לא קנה אותן בתנאי זה. כלומר, אינו מחויב לקיים את תנאו של הכהן, כיוון שעל פי דין התורה, הבעלים רשאי לתת לאיזה כהן שרוצה, ותנאי נגד דין התורה אין לו תוקף. הלכה י"ב, היה הכהן שותף בראש ולא בשאר הבהמה, פטור מן הלחי וחיה בזרוע וכבה כרגיל, שותף ביד, פטור מן הזרוע, שותף בבני מאיים, פטור מן הכבה. אמר לו הכהן, הרי הבהמה כולה שלי והראש שלך, חייב בלחי, שדבר החייב הרי הוא של ישראל. הלכה את ג', גר שנתגייר והייתה לו בהמה שחוטה, אם נשחטה עד שלא נתגייר, פטור. ואם נשחטה אחר שנתגייר, חייב, ואם ספק, פטור. שהמוציא מחברו, עליו הראיה. הלכה י' ד', בהמה שלא הורמו מתנותיה, מותר לאכול ממנה שאינה דומה לטבל פירות לא מאוסרים שאסורים באכילה, שהרי מתנות כהונה מובדלין, שהמתנות הן איברים מסוימים ומוגדרים גם לפני ההפרשה, בניגוד לפירות טבל שרק בזמן ההפרשה מתברר אלו פירות מיועדים למעשרות. והמתנות עצמן, אסור לישראל לאוכלן אלא ברשות כהן, עבר ואכלן או יזיקן או מחרן אינו חייב לשלם, מפני שהוא ממון שאין לו תובע ידוע, שאינו שייך לכהן מסוים. והקונה אותן, אף על פי שאינו רשאי, כיוון שמסייע למוכר לגזול, הרי זה מותר לאוכלן, ואינו צריך לתת אותן לכהן, מפני שמתנות כהונה נגזלות, ולכן כאשר ישראל מחרן, נחשב שגזלן מן הכהנים, ונוברות לרשות האדם שכנען, ומן הגוזל אי אפשר לתבוע שום המון שאין לו תובעים. הלכת דבב אמר לטבח, מכור לי בני מאה של פרה, והיו במתנות, נותנן לכהן, שהמתנות אינן קנויות לו כיוון שהמוכר, לא התכוון לגזול אותן, ואינו מנקה לו מן הדמים, כלומר, אינו מוריד במחיר את ערך הקיבה, שהמוכר יכול לטעון שהסכום שגבה אינו כולל את הקיבה ששייכת לכהן. לקחן ממנו במשקל, והטבח גבה תשלום גם עבור משקלן של המתנות, נותנן לכהן, ומנקה לטבח מן הדמים. הלכת את זין, המשלח בשר לחברו והיו בו מתנות, אינו חושש שמעבר זה הוא גזלן. כלומר, המקבל אינו צריך לחשוש שהשולח גזל את המתנות, שסתם אדם בחזקת כשרות, ויש להניח שהגיעו לידו ביתר, כגון שקנה אותן מהכהן. מקום שאין בו כהן, מעלה המתנות בדמים, משאר את ערכן הכספי ואוכלן, מפני הפסד כהן שעלולות להתקלקל, וייתן הדמים לכל כהן שירצה. הלכה י"ז, הרוצה ליתן המתנות לכהן אחד, נותן, ואם רצה לחלק אותן, לא ייתן חצי קיבה לאחד או חצי זרוע, אלא זרוע לאחד וקיבה לאחד ולחיים לשניים, שנאמר תיתן לו, שיהיה בה כדי מתנה. ואם היו של שור, חולק אותן חתיכות, והוא שיהיה בכל חתיכה כדי מתנה. כלומר, כמות שנחשבת ככמות ראויה. הלכה י"ח, איזהו הזרוע? זה זרוע של ימין, הרגל הקדמית הימנית. מן הפרק של הרכובה, עד כף של יד, מהמפרק שבקצה עצם הזרוע מחוברת לגוף, כלפי מטה עד הפרסות, שהן שני איברים, זה מעורה בזה, זה מחובר בזה, ולחיים, מן הפרק של לחי, ועד פיקה של גרגרת, עד הטבעת, פיקה העליונה של הקנה, גרגרת, שהיא טבעת גדולה, עם הלשון שביניהן, הכל לכהן. הלכה יוטט, אין מולגין אותן, כלומר לא שמים אותן במים מותחים כדי להסיר מהם את הצמר, ואין מפשיטין אותן, את האור, אלא נתנו לו באורן וצמרן, והקיבה בחלב, בשומן שעליה, וכבר נהגו הכהנים מזמן התנאים להניח חלב הקיבה לבעלים. הלכה כף, הכהנת אוכלת המתנות, אף על פי שהיא נשואה לישראל, מפני שאין בהן קדושה, ולא עוד, אלא הבעל אוכל מתנות בגלל אשתו, כלומר בעל הבהמה יכול לתת את המתנות לבת כהן שנשואה לישראל, ואפילו לבעלה ישראל, מפני שאין בהן קדושה אלא רק עניין ממוני, בניגוד לתרומה שנקראת קודש ואינה ניתנת לבת כהן הנשואה לישראל. אבל חללה, שאביה כהן ואימה אסורה לכהן, או שהיא עצמה נבעלה לכהן באיסור, אינה אוכלת, שאין חללים בכלל כהנים. ואם רצה הכהן למכור המתנות או להתנם במתנה, אפילו לגוי או לאכילם לכלבים, מאכיל, שאין בהן קדושה כלל. הלכה כף א', כהן שהיו לו חברים שנותנים לו המתנות באופן קבוע, אם רצה לזכות בהן לישראל חברו, הרי זה מזכה לו בהן, ואף על פי שלא באו לידו, מכיוון שרגיל ליטול מהם נחשב כאילו קיבל מהם את המתנות, אגם שלא באו לידו. ויהיו אותן החברים זובחין, שוחטים ונותנים המתנות לזה ישראלי שזכה בהן. והוא שיהיה ישראלי זה בדוחק ואין לו לקנות בשר, ויהיה הכהן שזכה לו חברו. אבל אם היה הכהן שמשו של ישראל זה, או שכירו ולקיתו, עובד אצלו בימות הקציר והאסיף, אינו מזכה לו עד שיבוא לידו, שמא יזכה בעל כורחו. הלכה כ"ב אומר הרמב״ם, לא יחטוף הכהן המתנות ולא ישאל בפיו, אלא אם ניתנו לו בכבוד נוטל. ובזמן שהם רבים בבית המטבחיים, הצנועין מושכין ידיהן והגרגרנין נוטלין. ואם היה כהן צנוע ואין מכירין אותו שהוא כהן, הרי זה נוטל כדי שיוודע לכל שהוא כהן. ואין הכהנים אוכלין המתנות אלא הצלי בחרדל, שנאמר למושכה והם, באופן של גדולה וכבוד, כדרך שהמלכים אוכלין. עד כאן משהו עמי ברמב״ם בספר זרעים בלכות ביקורים עם שער מתנות כהונה שבגבולין, הפרק התשיעי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם עמי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים בלכות ביקורים עם שער מתנות כהונה שבגבולין בפרק העשירי ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה ליתן לכהן ראשית הגז, כאשר גוזז את צונו, צריך לתת לכהן חלק מהצמר, ולכתחילה נותן את מה שגזזו בתחילה. שנאמר, וראשית גז צונך תיתן לו, ולוויים בכלל ישראל במצווה זו. ואין לראשית זו שיעור מן התורה, ומדברי סופרים שלא יפחות מאחד משישים, ואינה נוהגת אלא בארץ ישראל, בין בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים, בין שלא בפני הבית, כראשית הדגן, כתרומה, ונוהג בחולין, אבל לא במוקדשין. הלכה ב' כיצד, הרי שהקדיש בהמות לבדק הבית, לנכסה בית המקדש, וגזזן, ועבר על דברי חכמים, יכול יהיה חייב לפדות וליתן לכהן, כשיעור ראשית הגז, או אם הקדיש בהמה חוץ מגזתה, יכול יהיה חייב בראשית הגז, תלמוד לומר צונך, ואין אלו צונו. הלכה ג' כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו חייבין בראשית הגז, כי דינן כחולין כמוסבר לעיל פרק ת' הלכה ב', אבל אם קדם הקדשן את מומן או שקדם מום עובר להקדשן ואחר כך נולד להן מום קבוע ונפדו, פטורין מראשית הגז, כי יש בהם קצת קדושה. הלכה ד' אין חייב בראשית הגז אלא כבשים בלבד, זכרים, כנקבות, שהצמר שלהן הוא הראוי לבגדים. היה צמרן קשה ואינו ראוי ללבישה, פטורין מראשית הגז, שאין מתנה זו לכהן, אלא כדי ללבוש ממנה. הלכה ה', כיוון שזיקה לו הקדוש ברוך הוא בתרומות, שאין לחמו וינו, וזיקה לו במתנות בהמה וקודשי מקדש, שאין הבשר שלו, זיקה לו בראשית הגז ללבושו ובגזל הגר, גר שנגזל ומת ללא יורשים, הגזלן משלם לכהנים, ואחר עמים, אדם שמר על דבר מנכסיו, הרי זה חרם, נותנו לכהנים, ושדה אחוזה, אדם שהקדיש נחלת אבותיו, ואדם אחר גאל אותה מיד ההקדש, בשנת היובל ניתנת לכהנים, ופדיון בחורות להוצאותיו ושאר צרכיו, שהרי אין לו חלק בנחלה ובביזה. אין לו חלק בנחלה, הכוונה בקרקע בארץ ישראל, ובביזה שלה שנתפס בזמן שכובשים את הרי ארץ ישראל. הלכה ו' היה הצמר שלהן אדום או שחור או שחום, והוא עדין לכל גווני הצבע, חייבות בראשית הגז. אבל אם גזז הצמר וצבעו קודם שייתן, נפטר מראשית הגז, כיוון שקנה את כל הצמר על ידי השינוי שעשה בו. אמנם אסור לעשות כך בכוונה. אלבינו, כיבסו קודם שייתן, חייב להפריש אחר שלבנו, שכיבוס אינו שינוי. התולש צמר רחליו בידו ולא גזזו, לא ישתמש בכלי כדרך גזיזה, חייב בראשית הגז. הלכה זין, וראשית הגז נוהג בכלעיים, שאימו כבשה ואביו עז, ובקוי, למרות שהוא ספק חיה, ובטרפה, שנטרף על ידי חיה טורפת ונוטה למות, אבל הגוזז את המתה פטור, כיוון שנבלות אינן נקראות צון. הלכה ח', המפריש ראשית הגז ועבד, חייב באחריותו עד שייתן לכהן, כלומר צריך לתת לכהן צמר אחר מתוך הגיזה, שקיום המצווה הוא בשעת הנתינה לכהן ולא בשעת ההפרשה. האומר כל גיזותיי ראשית, שלא ישאיר צמר לעצמו, דבריו קיימין. הלכה ת', הלוקח, הקונה, גז צונו שנוכרי אחר שגזזן הגוי, פטור מראשית הגז, לקחת צון לגיזתן, כלומר, קנה את הזכות לגזוז את הצון ולקחת את הצמר, חייב. אף על פי שגדלה הגיזה ברשות הגוי. ואף על פי שחוזרים הצון לגוי אחר הגזיזה, הועיל והגוזז ישראל והגיזות שלו, חייב. שאין החיוב אלא בשעת הגיזה. הלכה י' הלוקח, הקונה גז צונו של חברו לפני הגזיזה, ולא קנה את הכבשים עצמם, אם שיער המוכר מעט מצונו להיגזז, המוכר חייב להפריש מן המשוער על הכל, כלומר לתת לכהן ממה שהשאיר לעצמו כשיעור שפותר גם את חלקו של הקונה. ואף על פי שלא התחיל המוכר לגזוז, חזקה אין אדם מוכר מתנות כהונה שרוצה לקיים את המצווה, ואם לא שיער כלום, הלוקח חייב להפריש. הלכה י' א', היו שני מיני גיזה, כגון גיזה לבנה וגיזה שחומה, או גיזת זכרים וגיזת נקבות, ומחר מין זה והניח השאיר לעצמו המין האחר, זה נותן לעצמו על מה שלקח, וזה נותן לעצמו על מה שהניח. הלכה י' ב', גר שנתגייר והיו לו גיזות, ואין ידוע אם עד שלא נתגייר נגזזו, או מי שנתגייר, הרי זה פטור. המוציא מחברו עליו הראיה. הלכה את ג' כמה צון יהיו לו ויהיו חייבות בראשית הגז, אין פחות מחמש, והוא שיהיה בגיזה שלהן אין פחות ממשקל 60 סלע, כ-1150 גרם על פי השיטה המקובלת. ותאי גיזת כל אחת מחמישיתן אין פחות ממשקל 12 סלע. הייתה אחת מהן גוזזת פחות מ-12 סלע, אף על פי שחמישיתן גוזזות 60 סלע או יותר, הרי אלו פטורות מראשית הגז. הלכה י"ד, השותפים חייבים בראשית הגז, והוא שיהיה בחלק כל אחד מהן כשיעור, אבל חמש צון בלבד של שני שותפים פטורים. הלכה ט"ו, ראשית הגז מצוותה בתחילה, כלומר לתת מהצמר שגזז בתחילת הגיזה, ואם יפריש בין באמצע בין בסוף, יצא. היו לו חמש צון וגזז אחת בלבד ומחר גיזתה, ואחר כך גזז שנייה ומחרה, ואחר כך גזז שלישית ומחרה, הכל מצטרפות לראשית הגז, וחייב אפילו לאחר כמה שנים, כיוון שהמצווה היא בתחילת הגיזה, וכל הכבשים שברשותו בשעה זו מצטרפים, אפילו אם הגיזה נמשכה כמה שנים. ויש לו, רשאי להפריש מן החדש על הישן, מצמר שגזז בשנה זו על צמר שגזז בשנה שעברה, וממין גיזה על מין גיזה אחר, כגון מצמר לבן על צמר שחור. אבל אם הייתה לו רחל אחת וגזזה והניח גיזתה לעצמו, שלא מכר את הצמר, ואחר כך קנה שנייה וגזזה והניח גיזתה, אינן מצטרפות, הגם שהצמר ששניהן בידו, כיוון שהשנייה לא הייתה בבעלותו בתחילת הגיזה. הלכת את זין, מי שהיו לו גיזות רבות של ראשית הגז, והוא רוצה לחלקה על הכהנים, לא ייתן לכל אחד ואחד פחות ממשקל חמש סלעים מלובן כדי בגד קטן. לא שיהיה לבנו ואחר כך ייתן לו, כי בשעת הקיבוס חלק מהצמר נושר, אלא ייתן לו מצמר הגיזה כשהוא צועי, צמר מלוכלך שעוד לא קובס, כדי שיהיה בו אחר הליבון חמש סלעים או יותר, שנאמר תיתן לו, שיהיה בו כדי מתנה המועלת, המועילה. הלכה י"ז אומר הרמב״ם, ראשית הגז חולין לכל דבר. לפיכך אני אומר שנותנים אותו לכהנת, אף על פי שהיא נשואה לישראל כמתנות בהמה, והראה לי שדין שניהן אחד הוא. כלומר, מותר לתת ראשית הגז לישראל שנשוי לכהנת, אך לא לחלל, כמובא שם לעיל בפרק ט' הלכה כ'. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים, הלכות ביכורים, עם שאר מתנות כהונה שבגבולין הפרק העשירי. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר זרעים, הלכות ביכורים, משאר מתנות כהונה שבגבולין, בפרק י"א, פרק 11 ובו 30 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מצוות עשה לבדות כל איש מישראל בנו שהוא בכור לאמו הישראלית, גם אם אינו בכור לאביו, שנאמר כל פטר רחם לי, כלומר כל ולד שפותח את הרחם לראשונה שייך לי, ועל ידי הפדיון נעשה ברשות עצמו, ונאמר אך פדו תפדה את בכור האדם. הלכה ב', ואין האישה חייבת לפדות את בנה, שהחייב לפדות את עצמו, הוא שחייב לפדות את בנו. עבר האב ולא פדהו, כשיגדיל הוא יפדה את עצמו. הלכה ג', היה הוא לפדות ובנו לפדות, יפדה את עצמו תחילה ואחר כך יפדה את בנו, ואם אין לו אלא כדי פדיון אחד, יפדה עצמו. הלכה ד', היה בנו לפדות והגיע עת לעלות לרגל, ואין לו כדי זה ולזה, פודד בנו, ואחר כך עולה לרגל, שנאמר, כל בכור בניך תפדה, ואחר כך, ולא יראו פניי רקם. ולא יראו פניי רקם, הציווי הזה מתייחס לעלייה לרגל, שהעולה צריך להביא קורבן. הלכה ה', הפודד בנו מברך אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, וחוזר ומברך שהחיינו, ואחר כך נותן הפדיון לכהן. ואם פדה עצמו, מברך לפדות הבכור, ומברך שהחיינו. הלכה ו', מצווה זו נוהגת בכל מקום ובכל זמן, ובכמה פודהו? בחמש סלעים כסף צרוף, כ-96 גרם, שנאמר, ופדויה מבין חודש תפדה, והמשך הפסוק, בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש, בין בכסף, בין בשווה כסף מן המטלטלין, שגופן ממון כעניין השקלים. לפיכך, אין פודין בקרקעות ולא בעבדים, מפני שאין כקרקעות, ולא בשטרות, לפי שאין גופן ממון, כיוון שהשטר עצמו חסר ערך כספי ומשמש רק לצורך הוכחה, ואם פדה בהן, אינו פדוי. הלכה זין כתב לכהן שטר חוב שהוא חייב לו 5 סלעים, חייב ליתן לו, שהרי התחייב על כך, ובנו אינו פדוי, אפילו לאחר שנתן, גזרה שהם יאמרו שמותר לבדות בשטרות. נתן לו כלי שאינו שווה בשוק 5 סלעים, וקיבלו הכהן ב5 סלעים, כלומר הכהן אמר שבשבילו כלי זה שווה 5 סלעים, הרי בנו פדוי. נתן 5 סלעים ל10 כהנים, בין בבת אחת, בין בזה אחר זה, יצא. כלומר, נתן לכהנים בבת אחת, כגון שהניח לפניהם 5 סלעים והלך, בין בזה אחר זה, כגון שנתן לכל כהן סלע או חצי סלע, יצא. הלכה ח', רצה הכהן להחזיר לו הפדיון, מחזיר, שהרי כסף הפדיון שייך לכהן ורשאי לתנו למי שרוצה, ולא ייתן הוא לו ודעתו שיחזיר. כלומר, לא ייתן האב מתוך כוונה במחשבתו שהכהן יחזיר לו, שאז המתנה אינה גמורה, ואם עשה כן והחזיר לו, אין בנו פדוי, עד שיגמור בליבו ליתן לו מתנה גמורה, ואם רצה הכהן אחר כך להחזיר, יחזיר. וכן אם פרש ונתנו על מנת להחזיר, הרי בנו פדוי, במקרה זה האב גמר בליבו לתת מתנה גמורה לזמן מסוים, ומתנה כזו נחשבת מתנה. מלאכה ט', כהנים ולוויים פטורים מפדיון הבן מקל וחומר, אם פטרו של ישראל במדבר, דינו שיפטרו עצמן, כלומר במדבר פדו את הבכורות על ידי שלקחו במקומם את הלוויים, ונמצא שקדושת הלוי הפקיעה, הוציאה את קדושת בכור ישראל, וכל שכן שקדושת לוי מפקיעה, מוציאה את קדושת הבכורה, כאשר הוא עצמו בכור. הלכה י', ישראלי הבא מן הכהנת ומן הלוויה פטור, שאין הדבר תלוי באב אלא באם, שנאמר פטר רחם בישראל, ולא רחם של בת שבט לוי. הלכה י' לוויה מעוברת מגוי בנה פטור, וכהנת המעוברת מגוי בנה חייב, שרי נפסלה עמו מן הכהונה בבעילת הגוי. הלכה י' כהן שנולד לו בן חלל, בן מאישה אסורה לכהנים, והבן נפסל לכהונה וחייב בפדיון, מת האב בתוך 30 יום לפני שהגיע הזמן שבו הבן מתחייב בפדיון, הבן חייב לפדות את עצמו, שלא זכה האב בפדיונו. מת האב אחר 30 יום, אין הבן חייב לפדות את עצמו, שהרי זכה האב בפדיונו. כלומר, כאשר הבן הגיע לגיל 30 יום, חלה על האב חובת פדיונו, ומאחר שהאב עצמו כהן, אינו צריך לתת 5 סלעים לכהן אחר, נמצא שהבן פדוי. והפרשת כסף הפדיון אינה מעכבת, כפי שכותב הרמב״ם בהלכות מעשר, שהמתנות הראויות להתרם כמו שהורמו הן, אף על פי שעדיין לא הורמו. הלכה י"ג, השפחה שנשתחררה, שפחה כנענית שמשעת שחרורה נעשית ישראלית לכל דבר, ונוכרית שנתגיירה כשהן מעוברות וילדו, אף על פי שהורתו שלא בקדושה, שאמו הרתה לפני שנעשתה ישראלית, הועיל ונולד בקדושה, חייב, שנאמר פטר רחם בישראל, ורי פטרה רחם בישראל, כלומר, פתיחת הרחם של האישה, הלידה, שהשלב הקובע הייתה לאחר שהאישה התגיירה כאשר הייתה כבר בכלל ישראל. אין ידוע אם קודם שנתגיירה ילדה או אחר שנתגיירה ילדה, המוציא מחברו עליו הראיה. כלומר, הכהן צריך להביא ראיה שהתגיירה לפני הלידה, ואם אין לו ראיה, כסף הפדיון נשאר בבעלות הבכור. הלכה י' ד' הנוכרית והשפחה שילדו ואחר כך נתגיירו ונשתחררו וילדו ולד אחר, הרי זה פטור שנאמר פטר רחם, ואין זה פטר רחם. וכן הבא אחר הנפלים, כלומר בכור שנולד לאחר שההיריון הקודם של אמו הסתיים בהפלה, כל נפל שאמו טמאה לידה, הבא אחריו אינו פטר רחם. וכל נפל שאין אמו טמאה לידה, כגון המפלת כמין דגים וחגבים, חתיכות בשר שאין בהן צורת פנים של אדם, או המפלת יום 40 להריונה וכיוצא בהן, הבא אחריו בכור לכהן וחייב לפדות. הלכת את וב, חותך העובר במאה והוציאו עבר עבר, הבא אחריו אינו פטר רחם. בין 8 חודשים שהוציא ראשו והוא חי והחזירו ומת, וכן בין 9 שמת ויצא ראשו והוחזר, ואחר כך יצא אחיו וילדה, זה שילדה אינו פטר רחם, שרי נפטר בראשו של ראשון, ומשתצא פדחתו הוצאת המצח, פוטר הבא אחריו. הלכת את זין יוצא דופן בחור שנולד בניתוח קיסרי והבא אחריו כדרכו, הבן השני נולד בלידה רגילה, שניהם פטורים. הראשון לפי שלא יצא מן הרחם, שלא יצא דרך פתח הרחם אלא מדופן הרחם, והשני מפני שכדמו אחר, השני אמנם בחור לרחם, אך מכיוון שלא נולד ראשון לאמו אינו נחשב בחור. הלכה י' זין ממתי התחייב בפדיון? מי שישלים 30 יום, ולכן יש לבדוד ביום 31 ללידה, שנאמר ופדויו מבין חודש תבדה. מת הבן בתוך 30 יום, ואפילו ביום 30, וכן אם נעשה טרפה לפני שישלים 30 יום, כלומר נפצע או חלה באופן כזה שבוודאי ימות מכך, אינו חייב בחמש סלעים. ואם יקדים ונתן לכהן, יחזיר לו הפדיון, כיוון שנתינה הייתה בטעות. מת אחר 30 יום, חייב בפדיון, ואם לא נתן, ייתן. הלכה י"ח, מי שפדה בנו בתוך 30 יום, אם אמר לו מעכשיו, שהפדיון יחול כבר עכשיו, אין בנו פדוי. ואם אמר לו לאחר 30 יום, בנו פדוי. ואף על פי שאין המעות קיימין לאחר 30 יום. שהרי הכהן קיבל את המעות לשם פדיון. הלכה יוטט, מישהו ספק אם הוא חייב בפדיון או אינו חייב, הרי זה פטור, שהמוצאים וחברו עליו הראיה. מת האב בתוך 30 יום, הרי הבן בחזקת שלא נפדה, עד שיביא ראיה שאביו פדיהו קודם שימות. מת האב לאחר 30 יום, הרי הוא בחזקת פדוי, שמן הסתם פדה את הבן בזמנו ולא ישעה את המצווה. עד שיודיעו שלא נפדה. הלכה כף, מי שלא ביקרה אשתו וילדה זכר ונקבה, ואין ידוע איזה מהן יצא ראשון, אין כאן לכהן כלום. ילדה שני זכרים, אף על פי שאין ידוע איזה הוא מהן הבכור, נותן 5 סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך 30 יום, פטור. שם הוציא מחברו, עליו הראיה. מת האב, בן בתוך 30 יום, בן אחר 30 יום ועדיין לא פדה, בן שלא חלקו האחים, בן שחלקו, יינתן מן הנכסים 5 סלעים לכהן, שכבר נתחייבו הנכסים. כלומר, נכסיו השתעבדו לפדיון, ואפילו אם מת לפני שחלה עליו חובת הפדיון בפועל בתוך 30 יום. ואפילו כאשר האחים כבר חילקו ביניהם את הירושה, אינם יכולים לדחות את הכהן מאחד לשני. הלכה כ"א, שתי נשיו שלא ביקרו וילדו שני זכרים, נותן 10 סלעים לכהן. נתן 10 סלעים לכהן ומת אחד מהן בתוך 30 יום, ודינו שכסף פדיונו חוזר לאב. אם לכהן אחד נתן, יחזיר לו 5 סלעים, ואם לשני כהנים נתן, אינו יכול להוציא מידן, שהרי לא יין פדיון זה על בן זה. כלומר, לא יגדיר בדבריו שחמש סלעים מסוימים הן לצורך פדיון בן מסוים. וכל אחד מהן יכול לומר, אחזר מחברי, כיוון שהכסף כבר ברשותם, וחובת ההוכחה על האב שרוצה להוציא. הלכה כבית, שתי נשיו שלא ביקרו, שילדו זכר ונקבה, או שני זכרים ונקבה, נותן חמש סלעים לכהן, שאי אפשר שלא יהיה זכר אחד מהן, פטר רחם. הלכה כ"ג, ילדו שתי נקבות וזכר או שני זכרים ושתי נקבות, ואין ידוע איזה נולד ראשון, אין כאן לכהן כלום, שאני אומר, נקבה ילדה תחילה ואחריה זכר. הלכה כ"ד, שתי נשיו, אחת ביקרה ואחת לא ביקרה, וילדו שני זכרים ונתערבו, נותן חמש סלעים לכהן. מת אחד מהן בתוך 30 יום, אב פטור. מת האב ושני ילדים נשארו חיים לאחר 30 יום, יינתן מן הנכסים חמש סלעים, כדלאל הלכה כף. הלכה כפי, ילדו זכר ונקבה או שני זכרים ונקבה, אין כאן לכהן כלום, שאני אומר, זו שלא ביקרה ילדה נקבה תחילה ואחריה זכר, וזו שביקרה ילדה זכר. הלכה כבב, שתי נשים של שני אנשים שלא ביקרו, וילדו שני זכרים ונתערבו, זה נותן חמש סלעים וזה נותן חמש סלעים. נתנו ואחר כך מת אחד מן הבנים בתוך 30 יום, אם לשני כהנים נתנו, אינן יכולים להוציא מידן, שכל אחד יכול לטעון שהזכר שנולד אינו בנו. ואם לכהן אחד נתנו, כותב אחד מהן לחברו הרשאה, איפוי כוח, וילך זה בהרשאה ויחזיר מן הכהן חמש סלעים, שהרי יכול לטעון אם התינוק שלי מת אחזר לי, ואם של חברי מת אחזר לי עבורו, ואחר כך יחלקו ביניהם. הלכה כ"ז, ילדו זכר ונקבה ונתערבו, האבות פטורין, שכל אחד יכול לטעון שהזכר שנולד אינו בנו, והבן חייב לפדות את עצמו כשיגדיל, שהרי הוא בוודאי בכור, וכן מבקרת שלא שעת אחר בעלה 3 חודשים וילדה, ואין ידוע אם בן 9 לראשון או בן 7 לאחרון, כלומר אישה שעדיין לא ילדה שהתגרשה מבעל אחד ונישאה לשני, בלי להמתין 3 חודשים כפי שנדרש על פי ההלכה, וילדה זכר לאחר 7 חודשים הנישואין השניים, וממילא נוצר ספק אם הוא בן של הראשון ששעה בביתנה 9 חודשים, או בן של האחרון ששעה 7 חודשים, שניהן פטורין, והבן חייב לפדות את עצמו. הלכה כ"ח, ילדו שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות, כלומר שתי נשים של שני אנשים, כדלאל הלכה כ"ו, אין כאן לכהן כלום, שכל אחד יכול לטעון שאשתו ילדה נקבה תחילה. הלכה כ"ט, שתי נשים של שני אנשים, אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, זה שלא ביקרה אשתו נותן חמש סלעים לכהן, ילדו זכר ונקבה, אין כאן לכהן כלום. הלכה למד אומר הרמב״ם, ילדו שני זכרים ונקבה, זה שלא ביקרה אשתו נותן חמש סלעים, שאינו נפטר אלא בשתי ספקות, אם אשתו ילדה זכר בלבד, חייב. ואם ילדה הזכר והנקבה חייב, אלא אם כן ילדה נקבה תחילה, והואיל והדבר רחוק, ייתן פדיונו. ולעיל הלכה כפי לגבי שתי נשים של איש אחד, שאחת מהן לא ביקרה וילדו שני זכרים ונקבה, פסק הרמב״ם שפטור, אפילו שגם שם יש שתי ספקות, כיוון שבהלכה שלנו, האיש שאשתו לא ביקרה, צריך לתלות את הזכר באישה שאינה שלו, על מנת לפתור את עצמו, וסובר הרמב״ם שאין אפשרות לטעון טענה כזו כאשר יש שתי ספקות. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר זרעים, הלכות ביקורים עם משאר מתנות כהונה שבגבולין, הפרק ה-11 על ידי הרמב״ם, מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.